התשיעית באירופה. פודקאסט הכדורסל הישראלי של אתר ספורטס רבי.
Great shot.
עם משה הליקמן ועומר אריאן.
ברוכים הבאים לפרק החדש של פודקאסט התשיעית באירופה מבית אתר ספורטס רבי. אני כתב האתר משה הליקמן, ולצידי כמו תמיד כתב נוסף של האתר עומר אריאן. מה העניינים עומר?
בסדר גמור משה, מה נשמע?
אני גם בסדר גמור, ובעיקר כיף שיש קצת כדורסל לראות. נבחרת ישראל קיימה שני משחקים שעוד ניגע בהם, אבל קודם כל נעבור לפינה של המלפפונים שלא שמים לב אליהם מספיק, שתלווה אותנו קצת בקיץ הזה, וכבר נגענו בזה. ובהזדמנות זאת, רגע לפני שבאמת נתחיל לדבר על זה, כל מי שמאזין מוזמן לדרג אותנו באפליקציות הפודקאסטים, מכוכב אחד עד חמש, מה שנראה לכם מתאים, נשמח אם תעשו את זה, אם אתם נהנים להאזין לפודקאסט שלנו. ועכשיו באמת נתחיל עם המלפפונים שלא שמים לב אליהם מספיק, ועומר, את מי אתה בחרת?
שוב, אני כל הזמן לוקח את הפינה הזאת ומשנה קצת את הקונספט שלה, והפעם רציתי לדבר על ג'רל מרטין, שחתם ממש היום במכבי תל אביב, והתקבל על ידי האוהדים בצורה די, איך אני אקרא לזה, פושרת, אולי אפילו ממש לא, יש חלק שאני ראיתי שממש לא אהבו את ההחתמה שלו. אני חושב שבו, תראה, אפשר לעשות, להגיד המון דברים. בסוף, ג'רל מרטין הוא החתמה מאוד שונה מכל שאר ההחתמות. מה שאנחנו רגילים זה שמכבי תל אביב, חתך השוק שלה, זה החתך של, של הקבוצות הלא באמת בחירות, כלומר לא השחקנים המובילים שנמצאים בברצלונה, ריאל מדריד ומילאנו, לצורך העניין, אבל מצד שני, השחקני יורוליג מוכחים, ואנחנו ראינו את זה בחלון העברות הנוכחי, אנחנו ראינו את כל השחקנים, הם שחקנים ביורוליג, אבל לא מהטופ-טופ של היורוליג. וג'רל מרטין הוא נוף שונה, עשה עונה נהדרת, אבל באמת נהדרת, בסידני קינגס, ביחד דרך אגב עם כמה שחקנים מאוד מעניינים אחרים, ג'יילן אדמס, אבל לא זה שאנחנו מכירים, משפחת מייקר, אח של טון מייקר ובן דוד של טון מייקר, בקיצור קבוצה מאוד מעניינת, נבנתה שם באוסטרליה, זכתה באליפות, וג'רל מרטין היה חלק מאוד מאוד משמעותי בעניין הזה. מדובר ב-208, מפוצץ בכישרון, טכניקה נהדרת, גם בתוך הצבע, גם בחסימות, אנחנו רואים שהוא ריבאונדר נהדר, יש לו טכניקה מעולה בפוסט-אפ, הוא מאוד מאוד, מאוד מאוד נייד, מאוד מאוד דומיננטי, הוא קלעי שלוש, מכבי רצתה אחד שירווח להם במחוץ, אז הנה מגיע ג'רל מרטין. בקיצור, נראה שיש פה שחקן, הוא לא מניה בטוחה, הוא לא לורנזו בראון, אבל הוא שחקן שתחת קטש ותחת הסגל הזה של מכבי תל אביב, אני מניח שהוא לא יקבל רול מאוד מאוד משמעותי, יכול להפוך לבינגו של הקיץ הזה, ולכן, למרות שאני כן מבין את התגובות הפושרות בגלל השם הלא כל כך מוכר, אני חושב שאוהדי מכבי תל אביב יכולים להיות מאוד 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 מרוצים מההחתמה הזאת.
לגמרי, וכבר עלתה כתבה על ג'רל מרטין, על האישיות שלו, על הכדורסל, באתר ספורטס רבי, מאוד מומלץ לקריאה, ואני אבחר מלפפון שכבר דיברנו עליו, זה שם מאוד מוכר עבור הקהל הרחב, אבל שדווקא לא כל כך שומעים את השם שלו לאחרונה, באופן רשמי, בהקשר של קבוצות אחרות, בין אם זה שמועות של עיתונאים או כל דבר אחר, וזה שון דוסון. שכמובן עשה עונה עם הרבה עליות ומועדות בבני הרצליה, אבל בסופו של דבר הייתה הצלחה קבוצתית גדולה, וכשהייתה הצלחה קבוצתית הוא גם היה חלק ממנה, ועדיין נדמה שהוא הולך לעזוב את הרצליה, ואין עליו קופצים לפחות עכשיו, הרי מכבי תל אביב קשה מאוד לראות אותה מביאה אותו, והשם שלו לא מוזכר בהקשר שלה, בטח כשיש לה כבר את גיא פניני ורפי מנקו עכשיו. אם הולכים להפועל חולון, אז גיא גודס הוא המאמן, וכנראה שהוא פחות הסתדר עם דוסון, כי ראינו בנבחרת שמבחינה מקצועית זה לא כל כך השתלב טוב עד עכשיו.
למה שהוא יעזוב את הרצליה בעצם?
נכון, דיברנו על זה בפרק שעבר, אני חושב שהוא צריך להישאר בבני הרצליה, אבל בגלל שהכיוון ממה ששמענו שהוא כנראה לא ימשיך, אז צריך לראות מי תקפוץ עליו, וכרגע אין החוצה.
אני רק אגיד את
ההערכה
שלי בעניינו, אני חושב שאין לו שום סיבה לעזוב את הרצליה בלי שיש לו הצעה בחוץ, ומלבד נקרא לזה ארבעת המועדונים הגדולים בישראל, חולון, הפועל תל אביב, הפועל ירושלים, מכבי תל אביב, אני חושב שהרצליה היא חד משמעית המקום הכי טוב בשבילו, אז ציינת למה כל השאר אין להם באמת מקום אליו, אבל מי שכן יש לו מקום אליו זה הפועל ירושלים. אז שמענו דיווח היום מוויינט, שפועל ירושלים מתעניינת מגששת בקרבתו של מייקל בריסקר, להערכתי הדיון, כלומר, פועל ירושלים תיקח את אחד משני השחקנים האלה, השחרור של אדם אריאל רק מעיד על העניין הזה, ואני חושב שדוסון הוא חד משמעית אחת מהאופציות, אז אני חושב שמבחינתו זה ממש 50-50, לחכות לתשובה מירושלים, ואם לא, אז אין סיבה שהוא לא יישאר בהרצליה.
נכון, בפרק הקודם גם דיברתי על זה בשאלות ותשובות שהיו, שהוא באמת צריך להישאר בהרצליה, או ללכת להפועל ירושלים אם תהיה אופציה כזאת, אז יהיה מאוד מעניין לראות מה יקרה, אבל קודם שתהיה כבר שמועה, כי כבר הרבה זמן שלא שמענו משהו בעניין של שון דוסון. ועכשיו באמת נעבור לנבחרת ישראל, שרשמה הפסד רע מאוד בתום הערכה, בפולין, ואז ניצחה בבית את אסטוניה, בלי בעיות מיותרות, ובעקבות זה היא עלתה לשלב הבתים הבא במוקדמות אליפות העולם, והיא תצטלב עם קבוצות מבית ג', וכרגע היא באמת נמצאת במצב שהיא לא תעלה לאליפות העולם עם המאזן שיש לה כרגע לעומת הקבוצות האחרות, אבל בהחלט יש לה סיכוי טוב אם היא תוכל לנצח חמישה משחקים מתוך ששת המשחקים שיהיו, וצריך קודם כל לדעתי ניגע בסוף בניצחון על אסטוניה, שבו ישראל קיבלה תרומה מהרבה מאוד שחקנים, בין אם זה תומר גינת בנקודות, יובל זוסמן שעשה עבודה מדהימה גם בכלייה ברבע הראשון מחוץ לקשת, וגם הגנה, גל מקל שלא שיחק במשחק מול פולין, רשם משחק אדיר מול אסטוניה עם הרבה אסיסטים מבריקים, ריבאונדים, נקודות, ובנוסף אליהם גם רומן צורקין היה מצוין מתחת לסלים, והייתה תרומה יפה גם של רפי מנקו, נימוד לוי, ואפילו עידן זלמנסון נשא את שלו. ופה באמת נתחיל מהסוף עם המשחק הזה, עד כמה זה היה חשוב שישראל ניצחה מעבר לענייני מאזן ועלייה לשלב הבא, ובכל מקרה הייתה עולה בגלל ההפסד של פולין לגרמניה, אבל כמה זה חשוב לראות שישראל, כשהיא משחקת עם ביטחון, באמת מסוגלת להציג כדורסל הרבה יותר איכותי מיריבות בסדר הגודל שלה בשני צידי הפרקט.
אחרי המשחק הראשון בחלון הזה, היה חשוב לראות שישראל מסוגלת לשחק אחרת. כי באמת אנחנו ראינו משחק מזעזע מול פולין מכל בחינה אפשרית, עצם העובדה של דקות מסוימות הראינו כדורסל ברמה יותר גבוהה ויותר טובה, זה כבר מעודד וחשוב בפני עצמו. עכשיו, הדבר הזה, הניצחון על אסטוניה, היה חשוב אך ורק לדברים שאמרת, מה שנקרא נוציא אותה מהמשוואה. הוא היה חשוב כדי לעלות ולמאזן, אנחנו מגיעים במאזן לא טוב לשלב הזה, אתה אמרת לנצח 5 משחקים מתוך 6, בבית כל כך מורכב, זה לא בית פשוט בכלל, כן? בית כל כך מורכב, כשאנחנו ראינו שאנחנו מתקשים מול פולין, מול אסטוניה, ובשלב הבא, פולין ואסטוניה, הסדר הגודל של הקבוצות האלה, זה לא הסדר הגודל שאנחנו נפגוש. כלומר, אנחנו במצב די בעייתי מבחינת מזן, גם עם הניצחון הזה, בלי הניצחון הזה זה היה עוד הרבה יותר גרוע. אם הייתי אומר לך, תשמע, עזוב את המאזן, היית יכול, ראית שהנבחרת משחקת טוב, זה בסדר. אבל זה לא קרה. להגיד לך שאני יצאתי מהמשחק של הנבחרת מרוצה ומעודד? לא. ההגנה הייתה רופסת וחלשה לאורך, לאורך רוב המשחק. ההתקפה לא הייתה מתואמת, לא הייתה טובה, לא הייתה אחראית לאורך רוב דקות המשחק. ההיררכיה בהתקפה לא הייתה טובה, הדינמיקה בהתקפה לא הייתה מספיק איכותית. המשחק של נבחרת ישראל, וצריך להגיד את זה בשיא הרצינות, לא היה מספיק טוב, אבל לא רק המשחק הזה, אנחנו מדברים על קמפיין שלם שלא היה מספיק טוב. נבחרת ישראל, בכושרה הנוכחי, וזה לא כושר של שחקנים כאלה או אחרים, זה הכושר של נבחרת ישראל כנבחרת, לא מספיק טוב. והוא היה לא מספיק טוב כדי לנצח את פולינה, הוא היה לא מספיק טוב כדי להראות המותר יותר דומיננטיות על אסטוניה, ונבחרות גדולות הראו יותר דומיננטיות על אסטוניה, וניצחו אותה גם בהפרשים יותר גדולים. לא שאני מזלזל באסטוניה, כן, יש תצרות גם לקבוצות והכל בסדר, אבל לא הראינו מספיק דומיננטיות במשחק הזה, לא לאורך זמן ולא באופן יציב, ונבחרת ישראל הראתה את זה. האם זה נתון לשיפור? בוודאי. אבל משהו צריך להשתנות, ואני חושב שהניצחון הזה מאוד חשוב מבחינת מאזן, אבל אני מאוד מקווה שלמרות הניצחון, יש הפנמה של אנשי הנבחרת, ושל גיא גודס, ושל פיני גרשון, ושל השחקנים, שמה שראינו על המגרש בשני המשחקים השבוע מול פולין ומול אסטוניה, לא יספיק כדי לעלות לשלב הבא. הוא לא יספיק גם כדי לסיים במקום מכובד בבית של השלב הבא. הוא פשוט לא יספיק. ומי שמצפה שההצטרפות של דני אבדיה תבוא ותטרוף את התמונה, הוא טועה. לא כי דני אבדיה לא שחקן מוכשר, לא כי דני אבדיה הוא לא גיים צ'יינג'ר. על שתי התשובות האלה התשובה היא כן. אבל נבחרת ישראל הבעיה שלה זה לא בתרומה הספציפית ששחקן כזה או אחר מביא, הבעיה של נבחרת ישראל היא לא בכישרון של השחקנים שלהם, כי ישראל נבחרת הרבה יותר כישרונית מאסטוניה ומפולין. הבעיה היא בדינמיקה, בהיררכיה ובמרקם הקבוצתי שנראה שנשחק לגמרי מכל מיני סיבות. אבל ככה נבחרת ישראל לא יכולה להמשיך.
ובתוך נבחרת ישראל אפשר להגיד שכמה מהגורמים לניצחון מול אסטוניה, בעצם אפשר להגיד שהגורם המרכזי היה השיפור של הרכזים, בין אם זה תמיר בלט שבמשחק מול פולין איבד המון כדורים והפעם היה הרבה יותר שקול וגם הצליח לקלוע כמה שלשות, ובמיוחד גל מקל שלא שיחק מול פולין ובסוף כמובן נתן תצוגה נהדרת מול אסטוניה, ואני כבר מרגיש את הדברים שאתה מדבר עליהם, וזה באמת דיונים שיש בטוויטר על החילוף של עודד קטש בגיא גודס על הקווים, כמובן בגלל עניין לא מקצועי שהיה בין קטש לאיגוד הכדורסל, ועד כמה אתה באמת רואה את הסיטואציה של המאמן הלאומי בנבחרת ככזאת שהיא באמת קריטית, שיש בה שיטת משחק מתאימה, כשראיתי את הדיון הזה, ואני לא יודע לאיפה לקחת את זה, אבל יש כאלה שאומרים שעדיף בהרבה את השיטה הברורה של קאטה, שאגב גם כתבת עליה בכתבה נהדרת על מכבי תל אביב באתר, ומצד שני יש כרגע אופציה של גיא גודס, כמאמן שמבצע הרבה התאמות ועומד על הקווים של הנבחרת, ובאמת הוכיח את עצמו גם עם קריירה טובה מאוד, בין אם זה זכייה בתארים או קבוצות שהפתיעו והגיעו לגמרים, ורק היינו בעונה החולפת באמת את ההישג הענק שלו עם הפועל חולון, אבל איך אתה באמת רואה את פני הדברים מהכיוון שלך? כי בסוף, למרות שהיה אולי אפשר להגיד וחשוב להגיד חילוף לא מקצועי על הקווים, לגודס עדיין יש המון מה לתת לנבחרת, וזה בהחלט יכול להיראות יותר טוב גם תחתיו.
נכון, אני מסכים עם מה שאמרת, אני אחדד את העמדה שלי בעניין. בסופו של דבר, החלוקה הזאת היא מאוד שרירותית, אבל אני מאוד אוהב לחלק אותה ככה. פחות או יותר, יש שני סוגים של מאמנים. יש את המאמנים הפילוסופים, אני קורא להם, אלה מאמנים עם שיטת משחק, עם הרגלים, כלומר אלה מאמנים שהולכים לקבוצה שלהם ואומרים להם, אלה החוקים, אלה הדברים שאני אוהב לשחק איתם, אלה ההרגלים שאני רוצה שיהיו לכם, קחו כדור ותשחקו. זה פחות או יותר מה שעוד קטה שאמר לתמיר בלט בהפועל ירושלים בזמנו, קח כדור, תשחק, לימדתי אותך את הכדורסל שלי, לימדתי את כל הקבוצה איך אני רוצה שישחקו כדורסל, איך לקרוא את המגרש, את המגרש ואיך לפעול, קחו כדור, שחקו. ולעומת זאת יש את המאמנים הטקטיים, אלה מאמנים שאוהבים יותר שליטה, שרוצים את התרגילים המסוימים, שרוצים שברגע שהקבוצה השנייה עושה איזשהו חילוף, אז ישר להתקיף את השחקן שנכנס באיזה תרגיל מיוחד. ואם יש איזה שחקן חם, אז ישר לתכנן תרגיל כדי שהוא יקבל את הכדור. כלומר, מאמנים שמסתכלים על כל מהלך ומהלך, ומחליטים איפה, מה שנקרא, איזה נקודה לדקור. עוד את קאטה שהוא מהסוג הראשון, גיא גודס הוא מהסוג השני, שוב, כמובן שזה איזשהו ספקטרום, ויש כל מיני ערכי ביניים, אבל זה החלוקה הפחות או יותר השרירותית. מה שעוד את קאטה עשה בשנים האחרונות בנבחרת ישראל, הוא לא פחות ממהפכני לחלוטין. סוגי מאמנים כמו עודד קטש, קשה מאוד לראות בכדורסל הנבחרות. אלה מאמנים שצריכים שבועות וחודשים של אימונים, של משחקים, של שיחות ואימונים אישיים ואימוני וידאו, וממש המון המון זמן כדי להנחיל לשחקנים את הפילוסופיה שלהם. אז נכון, עודד קטש לא העתיק את הפילוסופיה המלאה שלו לנבחרת, אבל את רוב האלמנטים המרכזיים בה היו שם. רוב האלמנטים המרכזיים היו שם. וקטש הצליח ליצור נבחרת שמשחקת עם שיטה. אין כמעט נבחרות כאלה. כמעט ולא קיימות נבחרות, שהרי מה זה נבחרת? זה באים לשתיים-שלושה אמונים ומשני משחקים. איך אפשר להתחיל וליצור שם שיטה? בלתי אפשרי. עודד קטש הצליח בניסיון הזה. הוא עשה שם הישג שלא ראינו אנשים אחרים עושים. והוא הוחלף מסיבות לא מקצועיות, שזה בשל, כלומר, זה בפני עצמו, העובדה שיש פה החלטה שהיא לא נטו מקצועית, מעיד כמה דברים על הארגונים והאנשים שעומדים בראשי המערכות כאן. ומעיד דברים בעייתיים על כל העניין הזה, אבל הוא הוחלף והגיע גיא גודס. גיא גודס הוא מאמן נהדר, בואו נתן תזכורת, הוא מאמן של אלופת ישראל. וגודס הוא לא מאמן כמו קטש, הוא הגיע לנבחרת שרצה טוב עם דינמיקה טובה, ופתאום התחיל לשנות. עכשיו, מבחינתי אין שום, כלומר זה הגיוני מאוד שהוא ניסה לשנות, אבל א', זה בפני עצמו פגע בנבחרת. עכשיו, מה הבעיה, איפה יכולה להיווצר הבעיה שיש מאמן טקטי לנבחרת? צריך להבין שכשהמאמן קורא לתרגיל מסוים, שהוא קורא אותו לתמיר בלט, ושהוא קורא אותו לגל מקל, שניהם לא מתכוונים לאותו תרגיל. כי תמיר בלט, הפיק אנד רול הספרדי שהוא מכיר, זה הפיק אנד רול שמשחקים באלבה ברלין. זה פיק אנד רול שמבוצע בצד המגרש, שהחוסם מתגלגל אחר כך לשורט רול, כלומר עם דיוקים קטנים ומדויקים. גל מקל מכיר את זה שמבוצע באנה ערף, במלגה, והוא יודע שהפיק אנד רול הספרדי מבוצע מהאמצע, ואחריו יש עוד חסימה מהצד. ככה מבצעים פיק אנד רול ספרדי. וששניהם נפגשים בנבחרת, וגיא גוטס מניף את האצבע שלו ומסמן פיק אנד רול ספרדי, יוצא שהשחקנים עצמם, שכולם יודעים מה זה פיק אנד רול ספרדי ברמת העיקרון, אבל הם רמת הביצוע מאוד 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 נמוכה. התאום בהגנה לא מספיק טוב. ההיררכיה בהתקפה לא מספיק טובה. ושם צריך גודס להשתפר. האימונים חייבים להתמקד בזה, ביצירת סט תרגילים שמבוצעים באיכות גבוהה, שהנבחרת מבצעת אותם עם תאום ועם טיימינג ועם ספייסינג כמו שצריך. אחרת אין לאן להתקדם מפה. יש פה כישרון. הכישרון הזה יכול לבוא לידי ביטוי לבד. הכישרון הזה צריך לבוא לידי ביטוי בשיטה, בשיטה של גיא גודס, אבל אם השיטה של גיא גודס מבוצעת באיכות רעה, אז הכישרון הזה ילך ויתבזבז. ושם צריך גיא גודס להשקיע, באימונים הקרובים, במשחקים הקרובים. יש פה דור מדהים, כישרוני ביותר, אסור לבזבז אותו.
ואם כבר מדברים על הדור המאוד כישרוני הזה, אז מעל כולם בלט בצמד המשחקים הזה יובל זוסמן, ואנחנו באמת רואים שחקן אחר ממה שהורגלנו אולי במכבי תל אביב, כי יובל זוסמן של אלבה ברלין ועכשיו גם נבחרת ישראל חודר בלי פחד, מוסר מסירות פשוט נפלאות, לוקח המון ריבאונדים, קולה עם המון ביטחון מחוץ לקשת, אפילו נותן הטבעה פשוט אדירה במשחק מול פולין, בלי לפחד בכלל, גם הוא חסם נגד אסטוניה, והוא באמת נראה כמו השחקן הישראלי מספר 2 היום, אחרי דני אבדיה. ואיך אתה באמת רואה את ההתפתחות שלו? כי בסוף, נקודת ההנחה של הרבה אנשים הייתה שבעונה האחרונה תמיר בלט התקדם באלבה ברלין, בצורה מאוד מרשימה יש לומר, אבל יובל זוסמן נשאר ברמתו או רק השתפר קצת, אבל אם לשפוט על פי המשחקים של הנבחרת, וגם אם מסתכלים יותר לעומק על העונה שלו באלבה ברלין, וגם עלתה כתבה על זה באתר ספורטס רבי על העונה שלו ושל בלט, אז זוסמן עשה התקדמות מאוד מאוד מרשימה.
כן, אז אני לא אשלוא אותו לתמיר בלט, תמיר בלט בעיניי עשה התקדמות פסיכית, גם ברמת ההגנה, הגנה האישית והפיזית, שהיינו רגילים לקרוא לתמיר בלט חור הגנתי, והוא מראה שיפור אדיר בתחום הזה, אבל כן, יובל זוסמן, אנחנו ראינו את זה כבר בעתודה, כלומר בעתודה, והיה מדובר בכוכב הנבחרת, באופן חד משמעי, ואז שהוא התקדם למכבי תל אביב, כלומר, שהוא התחיל להיות שחקן רוטציה משמעותי במכבי תל אביב, פתאום ראינו יובל זוסמן אחר, והופתענו, מה זה? איפה יובל זוסמן שאנחנו מכירים? איפה יובל זוסמן שאנחנו רגילים לראות? ואז אנחנו ראינו אותו באלבה ברלין, את אותו יובל זוסמן אנמי, או איך שלא תקרא לזה, ומגיעים לנבחרת, ושוב, אופה, הנה יובל זוסמן. אז איפה יובל זוסמן שהיינו רגילים לראות מעל בברלין? יובל זוסמן מראה לנו פעם אחר פעם, שכשנותנים לו להוביל, וזה להוביל, זה לא להוביל את ההתקפה, זה לא להיות קפטן, נותנים לו רול משמעותי, תפקיד משמעותי וחשוב בסיסטם ההתקפי של, של קבוצה, הוא מסוגל לעשות את זה. ברמת האנרגיות, ברמת היכולת, ברמת הסקוררינג, ההגנה, הפליימייקינג, הוא שם, ורואים את זה. לא יודע, אני לא אגיד שהוא שם ברמה סופר גבוהה, כן, אבל הוא שם, ברמה טובה. את הדברים האלה יובל זוסמן פשוט לא יכול לעשות ביורוליג. לא רק בגלל הפערי הרמות, אלא בגלל ששם הרול שלו הרבה הרבה יותר מצומצם. עכשיו צריך לזכור, יובל זוסמן בחר בזה, הוא בחר באלבה ברלין. אני לא יודע אם הבחירה הזאת נכונה או לא. יש מצב שכן, כן, לא הרבה מבטרים על יורוליג. אבל בקיץ שעבר עמדה לו הצעה מהפועל ירושלים, שבעצם העמידה אותו בפני הצומת, שאנחנו כל הזמן רואים את יובל זוסמן מתשתש בצומת הזאת. בין ללכת לקבוצת יורוליג גדולה, מאוד מובחרת, אבל עם רול קטן, לבין ללכת להפועל ירושלים, קבוצה יותר קטנה מן הסתם, אבל מה שנקרא לקבל שם את ההובלה. הובטח לו שם גם שכר טוב ביחס להפועל ירושלים, אבל גם הובטח לו שהקבוצה תיבנה סביבו. הובטח לו להיות המנהיג החדש של הפועל ירושלים. ויובל זוסמן עשה את הבחירה שלו, וזו בחירה, שוב, הוא מתקדם, והוא עושה, והוא מתפתח, והוא נותן תוצאות יפות, אבל צריך לזכור את זה שזו הבחירה שלו. ואם הוא ירצה, בעתיד, אני לא יודע אם יהיה מקום בעתיד, אבל אם הוא רוצה, צריך לזכור שהוא תמיד יכול ללכת צעד אחורה, לקבוצות שיתנו לו את ההובלה ולהראות שם את הכישרון האמיתי שלו. שוב, הכל בהתאם לרצון ולאינטרסים שלו, אבל הוא לגמרי לגמרי שם.
שחקנים שכן יכולים לתרום בגילם הם עדיין גל מקל, שכמובן דיברנו על המשחק השני שלו ביחס למשחק הראשון, וגם גיא פניני, שלמרות החטאות עונשין קריטיות ומיותרות שפגעו בנבחרת במשחק הראשון, בסך הכל הוא עשה עבודה מצוינת וגם נתן איזשהו מומנטום במשחק מול אסטוניה כשהוא נקרא לפרקט. ונקודה שדווקא אפשר להגיד מדאיגה מהמשחקים היא היכולת של ים אדר. במשחק הראשון הוא כן צבר מספר יפה של נקודות, אבל לקח סריקה חשובה שנגמרה באיירבול, ובמשחק השני הוא נכנס רק בשלב מאוד מאוחר, וצריכה להישאל השאלה לגבי ים אדר, זה באמת מה עושים מכאן עם ים אדר, כי זה שחקן שצריך את הכדור בידיים שלו, והכלייה היא עדיין לא כזאת שאפשר להסתמך עליה יותר מדי, ולפחות על פי המשחק באסטוניה, מול אסטוניה, גיא גודס החליט שעדיף להסתדר בלעדיו ברוב הזמן. איך אתה רואה את העניין של ים אדר?
כן, ההחלטות של גיא גודס בעניין הזה, בעניין של הרכזים, היו מאוד תמוהות בעיניי. במשחק הראשון גל מקל כמעט ולא ראה פרקט, או בכלל לא ראה פרקט, לא זוכר. לדעתי, לא ראיתי אותו על המגרש.
הוא לא שיחק, כן.
הוא לא שיחק. במשחק השני, ים אדר כמעט ולא רואה פרקט, לפחות במחצית הראשונה. אני לא מבין את ההיגיון בעניין. כלומר, בחלון נבחרת של שתי משחקים, ההמשכיות שבמשחק הראשון, מה שנקרא לחזור לכושר, להתחיל, ואז במשחק השני להתפוצץ עם זה במרכאות, עם כל הכבוד, אני לא מבין מה הייתה היגיון לעשות סדרת חינוך כל פעם לשחקן אחר. אז זה בהקשר הזה, ואני חושב שזה גם דבר שפגע בים אדר, מאוד, העובדה שהוא לא נכנס למשחק מהר, למשחק מספר 2. צריך להגיד שגם אחרי שהוא, מה שנקרא, יובש בספסל, לא ראינו אותו עושה שום פרצופים, הוא עלה למגרש וישר חטף כדור עם הגנה לוחצת נהדרת, כך שצריך לעשות, צריך להגיד לו גם כל הכבוד על העניין הזה. אני חושב שבסופו של דבר ים אדר היה אחלה במשחק הראשון, בסופו של דבר אנחנו לא ממצאים ממנו את מלוא פוטנציאל, או אפילו קרוב לזה, בגלל אותה לקות התקפית של הכדורסל של נבחרת ישראל. הכדורסל, ים אדר חי מהדינמיקה, מהריווח, מהדינמיות בהתקפה, כל הדברים שלנבחרת ישראל היה חסר מאוד במשחקים האלה, וברגע שאין את זה, אז גם הוא מאוד מתקשה להיכנס לקצב. בסופו של דבר, אני לא חושב שנכון לשים את האצבע על שחקן כזה או אחר, ולהגיד הוא היה טוב, הוא לא היה טוב. אני חושב שצריך לשים אצבע על כל נבחרת ישראל ולהגיד, חבר'ה, הרמה לא הייתה מספיק טובה, אפשר להודות בזה. צריך לעשות את הסטפ-אפ, כולם ביחד, לא כל אחד. כל אחד בפני עצמו לא יעזור שיעשה את הסטפ-אפ, את הקפיצה למעלה. צריך כנבחרת לעשות שיפור ולהמשיך עם זה הלאה.
עניין אחרון שניגע בו בנוגע לנבחרת, זה נושא המתאזח, ג'ון די ברטולומיאו היה מתאזח בחלון הזה, ולא הצליח להשפיע יותר מדי בשני המשחקים, בחלון הקודם מקס היידיגר היה, אבל בקושי שיחק במשחק הראשון ולא שותף במשחק השני, סליחה, מקס היידיגר היה לפני שני חלונות או חלון אחד, אני כבר לא זוכר, אבל בסדר, בעיקרון המתאזרחים לא תורמים המון עד עכשיו ברוב הזמן, וזאת השורה התחתונה, ואיך אתה רואה את הנושא הזה? האם זה הכרחי? האם אולי צריך לאזרח שחקן ברמה יותר גבוהה, סנטר לצורך העניין? כי זאת שאלה שעולה הרבה.
כן, אני חושב שאין ספק שהמתאזרחים הקיימים, בין אם זה ג'יי קוין, דיבר לטומאו, וורקמן או וואטאבר, היידיגר, לא תורמים ברמה לנבחרת. אין ספק שאפשר וצריך להסתדר בלעדיהם בהקשר הזה. תמיד עולה השאלה, ואנחנו זוכרים את ההתפטרות המפורסמת של עודד קטש, שאם הוא היה יכול, הוא היה מאזרח את אישון תומאס, דרך אגב, לא, כלומר, הוא לא צחק, הוא ממש התכוון למשפט הזה, אז את אישון תומאס לא, אבל אני חושב שבהחלט כדי להתעלות לרמה של נבחרות אחרות, נבחרת ישראל, תשווע לאחד כזה, כנראה שהוא יצטרך להיות גבוה, בשל החוסר הנורא שלנו בעמדות הפנים בנבחרת, ובהחלט לעזרח איזשהו שחקן זר, אני לא יודע מה הפרוצדורה ומה הפרוטוקול בעניין הזה, שיעזור לנו ושיעזור לנבחרת להגיע להישגים שהיא ראויה להם, זה בהחלט דבר סופר עליוני.
טוב, עכשיו נעבור לנתח קצת את עונת המלפפונים בליגת העל, ומה שבחרנו לעשות זה לדבר על כל קבוצה בליגה דרך בחירה של איזושהי נקודה בחלון העברות שלה עד עכשיו, ובאמת נתחיל עם מכבי תל אביב והחלון העברות שלה עד עכשיו, והנקודה שאני רוצה להגיד היא בנוגע לטי-ג'יי ליף, כי מכבי תל אביב לא מחזיקה בסגל ישראלי מוכשר במיוחד כרגע, היחיד שמובטח אפשר להגיד, ושהוא גם יתרום ביורוליג בעצם, זה רומן סורקין, וגם זה לא ברור כמה דקות הוא יקבל, ובגלל זה המשימה להביא את טי-ג'יי ליף היא באמת חשובה בשביל הקבוצה, כי זה שחקן שגם אם הוא לא יתרום המון כמו שאולי מצפים, הוא כן יוכל לתת את הדקות ביורוליג, וכרגע נדמה שליף נוטה לא להגיע, עוד נראה איך זה יתפתח, אבל כרגע הוא לא ממהר להגיע, ובעניין הזה הקבוצה צפויה להשאיר את ג'ייק כהן, שרשם עונה נוראית, ואני תוהה למה מכבי תל אביב לא שמה את כל מה שיש לה על גבי צ'צ'שווילי, שמשחק כרגע בליגת הקיץ, כי מדובר גם בשחקן פנים צעיר עם המון פוטנציאל ישראלי, ויותר מזה אני חושב שכבר עכשיו הוא לא פחות טוב משחקן כמו ג'ייק כהן, ככה שנכון שצ'צ'שווילי לוקח את הזמן ושיש שמועות שמכבי תל אביב עוד תנסה להביא אותו, אבל אנחנו צריכים לראות את מכבי תל אביב הרבה יותר נחושה להביא את השחקן הזה, ועוד על חשבון ג'יי כהן, לא להשיל, לדעתי לשחק עם צ'צ'שווילי המון דקות בליגה, לתת לו איזושהי הזדמנות ביורוליג ולראות לאן זה הולך משם, זאת צריכה להיות המטרה של מכבי תל אביב, כשאין לה ישראלים מבטיחים נוספים בשוק, וכשהיא כבר פספסה מישהו כמו תומר גינאט, כשטי ג'י ליף לא באמת רוצה להגיע, כשבשנה שעברה היא אפילו לא ניסתה להביא את נועם דובת, אז זה איך שאני רואה את העניין הזה, ואני אשאל אותך, איזה נקודה אתה בחרת לציין?
כן, אז לפני הנקודה שלי, אני רק רוצה להגיד משהו קטן. אכן, מכבי תל אביב צריכה לעשות הרבה מאוד דברים כדי שג'יי כהן לא יהיה זה שיאייש את עמדת הארבע הישראלי שלה. להביא את טי.ג'יי ליף זו אופציה אחת, להביא את גאבת של שבילי זו אופציה נהדרת, אבל ייתכן מאוד, ואני אומר את זה נטו מתחושה אישית, לי לפחות זה נראה ככה, שגאביץ' ששווילי לא רוצה לשחק במכבי תל אביב. זו תחושה אישית שלי, כי אני חושב שאם מכבי תל אביב הייתה באה אליו, עם הצעה כספית כמו שהיא ודאי יכולה לתת שהרבה יותר גבוה מכל ההצעות שגאביץ' ששווילי קיבל עד כה, והייתה מציעה לחוזה, הוא היה חותם אצלה, והוא היה חותם אצלה גם לפני ליגת הקיץ. בסופו של דבר, גם ששבי לא מצפה ל-NBA מליגת הקיץ, הוא מצפה לקבוצות בסדר גודל של מכבי תל אביב, זה החלום שלו, ואם הוא היה מקבל הצעה כזאת, הוא היה רוצה אותה, הוא היה חותם עליה כבר. אז קשה לי להאמין שמכבי תל אביב לא הגישה הצעה כזאת, אם כן זה מאוד 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 תמוע. ולהערכתי האישית בלבד, גבי ששבילי לא מעוניין לשחק במכבי תל אביב. זה בהקשר הזה. הנקודה שאני בחרתי, הנקודה שכתבתי על גם את הכתבה היום, וזה בעצם הנקודה שעליה תיקבע העונה של מכבי תל אביב. על מידת ההתאמה בין הסגל שבנה עוד את קטש, לבין מה שקטש מתכנן לשחק, והדרך שבה הוא מתכנן לשחק כדורסל בשנה הקרובה. לעודד קטש יש שיטה, ולמכבי תל אביב יש שחקנים, ואלו צריכים להתאחד עם אלו. ויש המון המון סימני שאלה, החל מאיפתח זי ועמדת הרכז, ואפילו לורנזו בראון והכלייה החשודה, ובולדווין ויכולת הסקוררינג שלא נוצלה מעולם על ידי קטש, וצמד הגבוהים, שאולי עם מרטין אנחנו רואים שזה קצת מתאזן, אבל עדיין שני גבוהים דומיננטיים, שלא בדיוק מתאימים כל כך לקטש. ובונזי קולסון שבכלל תקוע בין עמדות, כלומר המון המון חלקים בפאזל הזה של מכבי תל אביב, שאלה טובה מאוד, איך הוא יצליח להתרכב ביחד עם השיטה של עודד קטש. האם אנחנו נראה שחקנים שעושים שינויים בשיטת המשחק שלהם? האם אנחנו נראה את עודד קטש ממציא את עצמו מחדש ומראה לנו שיטה קצת שונה, קצת שונה ממה שאנחנו רגילים לראות ממנו. זה באמת סיפור מאוד מעניין, אבל בסוף, על זה העונה של מכבי תל אביב תוכרע. כמו בעונות הקודמות, שלא כמו בעונות הקודמות, מכבי תל אביב לא משחקת על כישרון, היא משחקת על סינרגיה, על משחק קבוצתי וטוב, ואיכותי ביחד, וזה מה שיקבע בעצם את ה... את הדרך שבה תלך העונה הקרובה עבור מכבי תל אביב.
טוב, נעבור לדבר על הפועל ירושלים, והנקודה שאני אציין כאן היא הסגל הישראלי, כי הפועל ירושלים ויתרה על ווילי וורקמן, ויתרה גם על הקפטן אדם אריאל, וכרגע נראה שהיא מאוד קרובה לסגור את הסגל הישראלי, בטח אם מייקל בריסקר יצטרף. כי להפועל ירושלים כבר יש את נועם דובת, אוז בלייזר, איתי סגב צפוי להישאר, ועמית גרשון הייתה שמועה שהוא כנראה נשאר, ואני לא בטוח מה זה אומר לגבי אם בריסקר יגיע, האם הוא עדיין נשאר במצב כזה, אבל...
יובל שניידרמן ואילון ססון חתומים בקבוצה.
נכון, אז בכלל, לירושלים יש כמעט סגל ישראלי, מלא, ואותי בשבילי זה יהיה מאוד מעניין לראות איך היא תשלים את הסגל הישראלי, ועם כמה ישראלים בכירים היא באמת תיגש לעונה הקרובה, וכרגע עוד נחכה ונראה את מי תביא. מהי הנקודה שלך?
אני בחרתי את עמדת הרכז כנקודה משמעותית בקיץ של הפועל ירושלים, היא החתימה את ליווי רנדולף, מלך הסלים של ליגת האלופות, סקורר נהדר, אבל שחקן שעם הכדור, הוא לא כל כך אוהב את הכדור, מה שנקרא לפני שהתקפה התחילה. תן לו את הכדור והוא יעשה נקודות, זה בסדר. אבל הוא לא זה שיריץ מהלכים, הוא לא זה שיניע את ההתקפה, הוא לא זה שיוביל את הכדור. יהיה מישהו אחר שיעשה את זה. יותר מזה, יהיה מישהו אחר שיצטרך להביא לו את הכדורים במקומות שנוחים לו. הוא שחקן בעיקר של כליה, כמובן שיש לו שלושות אוף דה דריבל נהדרות, אבל הוא צריך לקבל את הכדורים במקומות הנכונים ובמקומות הטובים. דרך אגב, כנ"ל כל הסגל הישראלי של הפועל ירושלים, אנחנו מדברים על עמית גרשון שהוא קלעי, ועל אוס בלייזר שהוא שחקן של תנועה ללא כדור, ועמדת הרכז צריכה להיות מאוישת באנשים מאוד מאוד מוכשרים. אז נום דוברת הוא אחד מהם, ולדעתי הוא סופר ראוי להיות בעמדה הזאת, אבל הרכז הזר שתביא הפועל ירושלים, עשוי להשפיע על העונה כולה. ראינו את זה בשנה שעברה עם רטינו בסואן, שהתקשה מאוד עם תפקיד הרכז שהפילו עליו, והשנה ירושלים צריכה להשתפר בקטע הזה.
הקבוצה הבאה שנעבור אליה היא מחזיקת הגביע בני הרצליה, והנקודה שאני אעלה פה היא שאין סיבה שבני הרצליה לא תהיה בצמרת גם בעונה הקרובה, גם אם לא בצמרת הכי גבוהה כמו שראינו ממנה, היא עדיין מסוגלת להיות קבוצה לגיטימית מאוד בבית העליון, ואולי כזאת שמתחרט על יתרון ביטיות בפלייאוף. כי כרגע בני הרצליה בעצם שמרה על רוב הזרים שלה, קריס באב נשאר, מוריס קמפ נשאר, קווינטון הוקר נשאר, אנדי ון וליט, יש סיכוי לא קטן שהוא יישאר, ומה שנותר למלא זה את הוואקום שנוצר בעמדת הסנטר, עם העזיבה הצפויה של צ'יננון וואקו, שגם אמור לחתום בפנתנייקוס לפי השמועות, וכל מה שהרצליה צריכה כדי לרוץ בצמרת כנראה, זה אולי לא מישהו ברמה של אונואקו שגם מביא תארים, אבל מישהו שהוא שחקן טוב מאוד בשני צידי הפרקט כסנטר, אמור להוביל אותה למקומות יחסית דומים, ובעיקר לא לחשוב אפילו על התחתית, ולדעתי היא במצב טוב מאוד, בטח כשהסגל הישראלי כבר מורכב מאיר קרביץ, וסנדי כהן כנראה ימשיך כמושל ממכבי תל אביב, וכשגם צריך לראות מה יקרה עם שון דוסון, אבל בסך הכל בני הרצליה נמצאת במקום מאוד טוב. מהי הנקודה שלך?
הנקודה שאני בחרתי להתייחס אליי, בדיוק מה שאתה מתאר תוך כדי מה שדיברת, וזה ההמשכיות. בני הרצליה עומדת להמשיך עם רוב הזרים שלה, כמו שאתה אומר, גם עם הישראלים שלה, שוב, תלוי מה יהיה עם שון דוסון, סנדי כהן וכאלה, אבל ההמשכיות הזאת עבור בני הרצליה היא מאוד 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 חשובה. אנחנו ראינו שנה שעברה לדוגמה את האזורית של אורן אהרוני, ואת הדרך שבה הרצליה שיחקה בהתקפה, בהתקפה מתואמת, יפה וטובה. אני חושב שהיתרון הזה של ההמשכיות יהיה ביג, ביג דיל בתחילת העונה. הוא יהיה ממש האקס פקטור של בני הרצליה, התאום בין השחקנים יהיה הרבה יותר טוב, ואני חושב שזה מה שבני הרצליה צריכה לבנות עליו, וזה סופר סופר חשוב בשבילה שהיא הצליחה לעשות את להשאיר בעצם את הכל, ואת כל הבסיס שלה, כדי להתקדם לעונה הזאת עם המשכיות ועם בסיס טוב.
נעבור מסגנית האלופה לאלופה הפועל חולון, ומבחינתי הנקודה שצריך לדבר עליה פה, היא גם שהקבוצה הזאת לא הולכת לשום מקום, והיא אמורה להיות במאבקים הגדולים עד הסוף בכל המפעלים. ההשערה של ג'ו רגלנד היא סופר משמעותית, והיא באמת אחד המהלכים הגדולים של החלון הזה, עד עכשיו עבור קבוצה כלשהי בליגה, וגם נימוד לוי אמור להצטרף, וזה שחקן שיש לו חיבור מעולה עם גיא גודס בנבחרת ישראל, ככה שלקבוצה הזאת יש המון פוטנציאל, ומבחינתי זה כמעט לא משנה איזה שמות יגיעו בעמדות האחרות, אין סיבה שהפועל חולון לא תעוץ בצמרת ותתחרה על תארים כשיש לשחקנים כאלה.
כן, ספק, אני בחרתי בהפועל חולון לדבר על היחסים בין צמד הגארדים הטריים שהגיעו, כלומר ג'ו רגלנד וסי-ג'י הריס יצטרכו להסתדר ביניהם בעונה הבאה, ועם כדור אחד, וזאת היא המשימה הגדולה של גיא גודס. אנחנו יודעים שסי-ג'י הריס הוא לא בדיוק טיירוס מגי, הוא לא בדיוק הסקורר שיהיה מחוץ לכדור, וג'ו רגלנד יוכל להתפנות לו לעבודה התקפית שלו ולעבודת הפליימייקינג. זה שחקן שצריך הרבה יותר את הכדור, הוא אוהב להריץ מהלכים גם, וגיא גודס יצטרך לענות על השאלה, איך הם יעבדו ביחד? וחלק גדול ממה שהם יעבדו ביחד, תלוי בזרים שיבואו ליד. האם הוא יביא עוד סקורר לידם, אולי שחקן שהוא יותר שחקן של נטו קליעה שיעזור להוריד עומס מהאגו התקפי שכרגע חולון נמצאת בו? גיא גודס לא צריך להסתנבר מהכישרון שיש לו בצד בקו האחורי, אלא הוא צריך עכשיו לדעת לנהל אותו ולנהל אותו טוב. ואם הוא יצליח לעשות את זה, חולון, כמו שאתה אומר, תוכל להתחרות ברמה מאוד מאוד גבוהה. אם לא, היא תהיה גם בבעיה.
נמשיך עם הפועל תל אביב, והנקודה שאני רוצה לדבר עליה מן הסתם מההגעה של תומר גינת, והקבוצה כבר מכרה את כל המנויים שלה לליגה בעקבות זה, ובכלל הקבוצה הזאת אולי עשתה את, לא אולי, היא עשתה את המהלך הכי גדול בחלון העברות על זה, ורק בגלל המהלך האחד הזה אפשר להגיד שהיא המנצחת הגדולה של חלון העברות עד עכשיו. אז זאת באמת הנקודה שאני שמה להדגש, כי תומר גינת זה מהלך שובר שוויון, בטח כשמכבי תל אביב פספסה אותו בגלל זה.
זה רק ממשיך, הנקודה שאני בחרתי לדבר עליה היא הצהרת הכוונות של הפועל תל אביב. כלומר, ראינו את הסגל הישראלי שהיא בנתה, נהדר באמת, מהטובים בליגה, בין אם זה ברטימוב ותומר גינת וצוות ועידן זלמנסון כמובן, ומה שאני קורא לו יחידת המתאבדים, רז אדם, לוטן אמסלם וגיל בני, שכל אחד מהם יש שמועות שאולי הוא יעזוב, אולי הוא ילך, אבל זה בכל מקרה סגל ישראלי באמת מאוד מאוד מרשים, לצד בסיס שנשאר מהשנה שעברה, בדגש על ג'ייקובן בראון וג'יי פי טוקוטו, והיום אנחנו שומעים, וזה הצהרת הכוונות האמיתית של הפועל תל אביב, שני מועמדים מאוד מאוד מעניינים לוטשים עיניים לכיוונה, או יותר נכון הם לוטשים עין לכיוונם, די-ג'י קנדי וקיילה בגד, כל אחד מהם סקורר נהדר, שחקן שתורם המון המון ברמה התקפית, והפועל תל אביב נראה שהיא בונה פה סגל שהמטרה שלו היא להתחרות על אליפות. אולי זו מילה גסה עבור הפועל תל אביב ונחס וכו', אבל המטרה של הסגל הזה נראה ככה לפחות, זה להתחרות באליפות. אני לא יודע מה קורה ברמת היורוקאפ, שם הכל קצת יותר מסובך, שנה ראשונה וכו', אבל המטרה העיקרית של הסגל הזה זה להתחרות על האליפות בליגה הישראלית, וזו הצהרת כוונות שלא ראינו מהפועל תל אביב הרבה מאוד זמן.
עכשיו נמשיך עם הפועל גלבוע גליל, ומבחינתי הנקודה פה היא מאוד קצרה, וזה שאני רוצה לראות את גלבוע מתחילה להחתים שחקנים, כי זה לא קרה עד עכשיו, יש שמועות על שחקנים ישראלים, בין השאר אנחנו גם פרסמנו על עמית זיס, שאמור להצטרף לרמי אדר ולהתאחד איתו מחדש, אבל עד עכשיו יש שקט שם, אולי זה בגלל המצב הכלכלי שהיה, אבל לפי הדיווחים פתרו את הבעיה, אבל אני רק רוצה לראות את הקבוצה הזאת מתחילה להיכנס לפעילות.
אני חושב שהנקודה שלך מתחברת לנקודה שלי. זו שנה שלישית ברציפות, שההכנות המקצועיות של גלבוע גליל מתעכבות בגלל בעיות כלכליות וכולי וכולי. תמיד, 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 שלוש שנים כבר, אנחנו רואים יסכמות ופירוק, ועכשיו אני, ברור לי שהעניינים מאחורי זה סבוכים ומורכבים, וגם חשובים, אבל גלבוע גליל, אם היא רוצה להמשיך ולהתנהל באופן מקצועי, היא חייבת להתחיל, כמו שאת אומרת, ההכנות האלה, בשלב יותר מוקדם של הקיץ, והעובדה שהקיץ פעם אחר פעם, נפתח רק בתחילת יולי, בגלל שעד אז עוסקים בלסגור חובות ולהפשיר את הקבוצה מההקפאה שהיא נכנסה אליה, זו בעיה גדולה עבור גלבוע גליל.
נעבור לגליל עליון הפעם, והנקודה שאני רוצה להדגיש היא שהקבוצה הזאת ממשיכה לתת את הבמה לשחקן הישראלי, והיא מחתימה באמת כמה ישראלים סופר מוכשרים, ובראשם רועי הובר שאמור להיות הכוכב, ובנוסף אליו שחקנים כמו יעל מלמד שאמור לקבל הזדמנות, ואפילו הראל רינסקי שצריך לראות כמה דקות הוא יקבל עדיין, אבל זה עוד מהלך של גליל עליון שמחזקת את הזהות הישראלית שלה, ובעניין הזה צריך לראות איך זה ישתלב שיש לה כבר שני זרים בעמדות הפנים, ברייס וושינגטון וזר נוסף שיחתימה בשם מליק אבדול, אבדול מליק אבו, אז באמת צריך לראות איך כל העניין הזה יתחבר לקבוצה אחת, כי גם עוזבים אותה שחקנים מאוד משמעותיים כמו נימרוד לוי ואולי גם גבי צ'צ'שווילי.
דיברנו על זה בפודקאסט האחרון עם יונתן אלון, והנקודה שאני בחרתי להתמקד בה זה ציפיות אכזבות. הציפייה מגליל עליון לעונה הזאת הייתה הרבה 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 יותר נמוכה ממה שהיא הגיעה אליה בפועל, הרבה הרבה יותר נמוכה, והיא עלתה מה שנקרא על כל הציפיות באופן חד משמעי, ואני חושב שבסופו של דבר, העניין פה שאנחנו רוצים, או הם רוצים לראות אותם, משחזרים את זה גם בעונה הזאת, הם מחתימים את הישראלים, לא הכי נוצצים שיש, נותנים את הבמה לשחקן הישראלי, משחקים בכספים קטנים, מחתימים את הזרים המוכשרים, אבל חסרי הניסיון או חסרי השם האירופאי, ומקווים ליצור מארג שיוכל ליישם את המשפט שהשלם גדול מסך חלקיו. זו המטרה של גליל עליון, ומאוד מעניין לראות איך שאר החתיכות בפאזל יתאימו למארג הזה.
נעבור להפועל חיפה, הקבוצה של שרון דרוקר מבחינתי, וזאת הנקודה המרכזית, היא אולי אחת הקבוצות שהכי קרובות להשלמת הסגל. הסגל הישראלי נראה די שלם, כשגול אבי אמור לקבל דקות משמעותיות, ואיגור נסטרנקו עזב למכבי ראשון לציון מהליגה הלאומית, וכבר הוחתמו שני זרים, ומבחינתי הקבוצה הזאת נראית במוכנות טובה לעוד עונה בליגת העל, לעוד עונה מצוינת בליגת העל.
כן, אז הנקודה שאני בחרתי להתמקד עליה היא דווקא שרון דרוקר. העובדה שאנחנו רואים את דרוקר סוף סוף חוזר בשיא הכוח לקדמת הבמה בכדורסל הישראלי, אנחנו יודעים שלדרוקר יש המון המון מה להציע, הוא מאמן כדורסל נהדר ומוח כדורסל מבריק, ונראה שממש נבצר ממנו להראות את היכולות האלה לאורך השנים האחרונות. אני חושב שאנחנו סוף סוף, הפועל חיפה, כמו שאתה אומר, נראים טוב לקראת סוף חלון העברות הזה, ולדרוקר יהיו את כל הכלים ואת כל הבמה להציג לעולם את ארסנל ואת סט היכולות שלו.
טוב, נעבור להפועל אילת, ומבחינתי, וכבר דיברתי על זה בפרק הקודם, הקבוצה הזאת לא במצב הכי טוב מבחינת הסגל הישראלי, הובר עזב, עכשיו גם חואקין שוחמן עזב להפועל באר שבע, שמות כמו צוף בן משה ומירון רוינה צפויים לעזוב, ונכון, כבר יש את נועם אביבי ונתנאל ארצי חתם, אבל זה רחוק מאוד מלהיות סגל שלם, או אפילו קרוב לזה בגיסת הישראלים, אפילו, ומבחינתי זה מצב די בעייתי, שצריך לראות איך אילת תצליח להתגבר עליו, איזה ישראלים היא תוכל להביא, ואיך היא תוכל להכין סגל שעשה עבודה יותר טובה מהעונה הקודמת.
אז אני אשתמש בנקודה שלי כדי לענות על הנקודה שלך. הפועל אילת בחרה להחתים את נתנאל הארצי, חד משמעית אחד מהישראלים הבכירים שיש לנו בה, שיש לנו כאן לכדורסל הישראלי להציע. אנחנו יודעים שיש לישראלי פנוי בשוק, ישראלי שכבר היא לטשה לגביו, לטשה עיניים בעניינו, הוא בדיוק כרגע השתחרר מקבוצה, והוא יכול ביחד עם נתנאל ארצי להוביל סגל ישראלי מאוד מאוד איכותי ומנוסה של הקבוצה מהדרום. לישראלי זה קוראים אדם אריאל. אם אילת תצליח להחתים את אדם אריאל, ולבנות ביחד עם ארצי את הסגל המנוסה והבכיר הזה, הישראלי, אנחנו הרי יודעים עד כמה אילת מוכשרת בלהביא את הסגל הזר, הזול, והאיכותים והמוכשר משל עצמו, שלרוב יוצא לקבוצות הרבה יותר בחירות בליגת העל במנה שלאחר מכן, וזה אומר משהו טוב על המועדון. ביחד עם זה הם יכולים לעשות פה אחלה עונה, אני חושב שאדם אריאל צריך להיות מטרה מאוד מאוד גבוהה עבור אילת.
נעבור לעירוני נס ציונה, קבוצה שבאמת עוברת בנייה מחדש עם אלעד חסין, ועד עכשיו די שקט שם לפחות כלפי חוץ, עמית אהרוני חתם, אבל עדיין לא ראינו איזשהו זר שחותם או אפילו מועמד, שוב, כלפי חוץ, וצריך באמת לראות איך המועדון הזה יתפקד ביום שאחרי טל דן, והאם יש איזשהו תחליף ראוי שגם אפשר להביא, לא בין אם זה מנהיג ישראלי או מנהיג זר, כדי באמת לעשות עונה מוצלחת. מהי הנקודה שלך על נס ציונה?
הנקודה שאני בחרתי לכתוב זה טים סוארז. טים סוארז הוא שחקן שבמידה מסוימת עשה איזושהי היסטוריה בעירוני נס ציונה, הוא הזר היחיד שפתח את העונה במדי נס ציונה וגם סיים אותה. כל השאר התחלפו להם, חלק גם התחלפו פעמיים. טים סוארז הוא היחיד שהראה את היציבות הזאת. ממש בימים אלה הוא משחק בליגת הקיץ עם המילווקי בקס, שזימנו אותו לליגת הקיץ שלהם, ואני חושב שזו נקודה מאוד 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 משמעותית לנס ציונה, שיש לה חוזה עם טים סוארז, אומנם עם אופציה לשני הצדדים, אבל נס ציונה היה וטים סוארז לא יציג את החוזה הנחשק שלו ב-NBA, אני מניח שהוא מכוון, אני חושב שעל שם ההמשכיות ועל שם החוזה, נס ציונה יכולה להשאיר אותו וצריכה להשאיר אותו, כי כמו שאמרת, די שקט שם, אין הרבה החתמות, הוא נראה כמו משהו טוב להתחיל את הדרך ולבנות סביבו.
הפועל באר שבע זאת קבוצה שמבחינתי עושה חלון העברות נהדר עד עכשיו, תחת ליאור ליובין, היא הביאה ישראלים שיכולים לתרום ברמה המיידית בליגת העל, בין אם זה רועי פריצקי שעוד לא שיחק בליגה, ובין אם זה בעיקר חואקין שוחמן שמגיע כישראלי בכיר לבאר שבע, דבר שאנחנו לא רואים הרבה פעמים, והקבוצה הזאת גם הצליחה להחתים זר ראשון, ככה שהמצב שלה נהדר מבחינתי, והיא בהחלט אחת המצטיינות של החלון עד עכשיו.
כן, אז אנחנו שוב רואים את... אנחנו שמענו את זה גם מהמרנקל של באר שבע, שבאר שבע בקיץ, כמו כל קיץ, מתקשה להביא ישראלים לבאר שבע בשל הקושי לגור בדרום וכו' וכו'. והעובדה שהיא עושה הצלחה כזאת עם חואקין שוחמן, זה יופי של הצלחה עבור הפועל באר שבע, שסוף סוף מצליחה לקבל ישראלי בכיר לשורותיה, וזה באמת הנקודה המרכזית של החלון הזה עבורה.
הקבוצה האחרונה היא העולה החדשה שאמורה להיות עירוני קריית אתא, ושם גם די שקט עד עכשיו, לפחות מבחינת העברות שבאמת התבצעו, וכבר דיברתי עליו בפרק הקודם אם אני לא טועה, אבל אני שוב אדגיש את הנקודה הזאת, והיא של קארם משעור, שצריך להיות בקריית אתא איזשהו מודל דומה למה שני מוד לוי היה בעונה האחרונה בהפועל גליל עליון, ובכלל קריית אתא של שרון אברהמי תצטרך למצוא דרך להביא שחקנים בכירים נוספים ולא רק את משהו, כי אחרת תהיה לה מאוד קשה להטביע חותם חיובי בליגה.
כן, שמענו הרבה דיווחים, ומה שאמרת, לי נראה שהיא שואפת בגדול, אני לא יודע איפה מצב הדברים עומד, אבל לפי הדיווחים זה נראה שהיא שואפת בגדול, היו דיבורים על רוי פריצקי, שחקן נהדר שמתאים לקריית אתא.
הוא חתם כבר בבאר שבע כמובן.
חתם בבאר שבע, פריצקי? וואו.
כן, כן, דיברנו על פריצקי עכשיו.
אוקיי, אוקיי, זה קטע, אוקיי. והיו דיבורים על זרים מהמכללות שהם מתכננים להביא, זרים מאוד מאוד מרשימים, אז ברור, קריית אתא לא תגיע לשמות בקנה מידה אירופאי, מבחינת הסגל הזר, אבל בדיוק העולות האלה בונות על הדברים האלה, על שחקני המכללות, על שחקני הג'י ליג, על השחקנים המוכשרים עם החוזים הנמוכים, שמשתמשים בליגה הישראלית, וזה בסדר להגיד את זה, וזה בסדר לעשות את זה, כמקפצה, מה שנקרא. וקריית אתא תשמח להיות המקפצה שלה כדי להישאר בליגת העל, ושנייה לפני שאנחנו מסיימים את הפינה הזאת, צריך להגיד גם מילה על אולי עוד עולה חדשה שיכולה להיות לנו בליגה הזאת, אבל העובדה שאני אומר אולי היא המדהיגה, וזה רמת גן, עירוני רמת גן, זה נושא לפרק נפרד, אבל רק במילה, הזוי לגמרי, שבשלב כל כך מאוחר של הקיץ, אנחנו לא יודעים מי הקבוצות שעולות ליגת העל. זה עוד עדות לקשר הארגוני הזה, שהמבנה הארגוני שבין מנהלת הליגה לאיגוד הכדורסל, וכולי וכולי וכולי. הדבר הזה צריך להיפטר וכמה שיותר מהר.
לגמרי, ועכשיו באמת סיימנו עם הפינה הזאת ונגיע לפינת סיפור. אז הסיפור שלי הוא לא כדוסל, אבל הוא עדיין ספורט, והוא אולי טיפה מורכב, אבל אנסה לקצר אותו כמה שיותר. זה קורה לפני 4 שנים, לדעתי. הייתי אז תלמיד כיתה ח' ואבא שלי הספורט רבי ג'וש אליקמן, כמו שאתם מכירים אותו, היה ראש הקרן של מכבי תל אביב בכדורגל והמייסד שלה, ובעניין הזה הוא היה בחול והיה צריך שיהיה לו מחליף לאחת הפעילויות, ומי שהחליפה היא בעצם אמא שלי שרונה אליקמן, ואני התלוויתי אליה יחד עם המעצב הגרפי של האתר כיום, יהודה אליקמן, ובאותו יום לקחנו מונית, אנחנו גרים בירושלים, והיה צריך להגיע לתל אביב, ופתאום נכנסנו למונית, התחלנו לדבר עם הנהג, והתברר שהוא אביו של מישהו שלמד בכיתה של הצלם של האתר, דוב אליקמן, וככה התגלגלה שיחה של כשעה על ביתר ירושלים ועוד דברים נוספים בספורט, שבאמת נתן לנו אחלה פריוויו להגעה לפעילות הספורטיבית שהיה של הקרן של מכבי תל אביב, ובאמת היינו בבית ספר כלשהו בתל אביב, ואמא שלי העבירה את הפעילות, והיה גם משחקי כדורגל שהוגנו שם, ואם אני זוכר נכון, בסוף המשחקים שהוגנו, פתאום הילדים הקטנים התחילו להגיע אליי וליהודה, והם פתאום התחילו לבקש חתימות, ואני לא חושב שלהצטלם גם, אבל הם ביקשו מאיתנו חתימות, כי היינו לבושים בגופיות לדעתי, או בחולצות ספורט כלשהו, כי הם חשבו שאנחנו שחקנים, הם היו ילדים קטנים כמובן, אז הענקנו להם את החתימות, וזה היה באמת חוויה מהנה, כי אחרי זה גם הלכנו למשחק, לדעתי של מכבי תל אביב ביורוליג, ובגלל זה באמת לבשנו בגדים ספורטיביים, אז זה ככה סיפור ספורטיבי שעלה לי לראש לאחרונה, ושחשבתי שמאוד יתאים לפינה הזאת, וזהו, נסיים ככה. תודה רבה עומר על ההשתתפות בפרק, כמו
תודה תמיד. תודה רבה לך.
ותודה רבה לכל המאזינים, וכמו שאמרתי בהתחלה, אתם מוזמנים לדרג את הפודקאסט, ומעבר לזה, גם מי שעוד לא נרשם באפליקציות הפודקאסטים, זה בדיוק הזמן, ונתראה בפעמים הבאות. לדעתי זה היה פרק מספר 30, ככה שזה ציון דרך באמת מרשים, ונמשיך להביא לכם תוכן איכותי באתר ובפודקאסט, אז שוב, תודה רבה לכולם.